חודש טוב ומבורך. חודש סיוון, חודש יקר מאוד, ונפתח בדברי הזוהר הקדוש. הזוהר אומר שיעקב ועשיו, כאשר היו בבטן אמם, נבכה אמנו עליה שלום, היו רבים. שכן כתוב בפסוק, בבטן עקב את אביו, את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים. אז חלקו ביניהם את, את החודשים. יעקב לקח ניסן ואייר. בא משהו. לא והיום בא אחריו עשיו הרשע, לקח טבת ושבט. מים, אין מה, תחשוב, עם סקל תעבוד. אז בא עליו השלום, בא עליו השלום יעקב, לקח ניסן ביער, ונהיו שני חגים. ויובש. אז נהיה ניסן פסח ואייר פסח שני. ככה נהיה. בא עשיו הרשע, מה שמו, לקח את ויבוא השלישי. לקח תמוז אב וחריב לנו את המקדש. אחר, נשאר סיוון באמצע. סיוון אומר הזוהר, תאומים. תאומים, מי שהתגבר, לוקח. עשיו לא רצה לקחת את התורה, נכון? הקדוש ברוך הוא פנה אליו, מובא גם בגמרא, גם בזוהר, גם במדרש, לא רצה, אז יעקב לקח. אם כן, זה חודש ששייך ליעקב אבינו עליו השלום. אבל זה מחייב אותנו מאוד, רבותיי. חודש שצריך להגביר בו לימוד תורה. זו הסיבה שתמצאו שכתבו האחרונים שצריך, יש היו נוהגים להתענות שלושה ימים לפני ראש חודש. הלילה כבר ראש חודש, די, אתם פטורים להתענות. אבל היו מתענים שלושה ימים, אפילו מפזרים אותם קודם ראש חודש, להתענות כדי להכניע את יצר הרע ולהגביר את החשק בלימוד תורה. המגן אברהם עליו השלום כותב בסימן תף צדית דלת. הרי מחר יום שני בשבת, נכון? שני? שלישי, עכשיו שני. מחר שלישי, הימים עוברים מהר. מחר שלישי הוא ראש חודש. ראש חודש לסיוון יוצא. אז זה יום טוב נקרא. יש אומרים צריך לאכול בו בשר, ויש אומרים אפילו יין צריך לשתות, אבל תשאיר את היין לשבת. אבל למחרתו, יום שני לחודש סיוון, נקרא יום המיוחס. אחריו, בואו נמשיך הלאה. זה יום רביעי, דיברנו על יום רביעי, הוא נקרא יום המיוחס. רגע, חכה. אחר כך יש לנו חמישי, שישי, שבת, אלה שלושת ימי הגבלה לפני הכנה לקראת מתן תורה. כמו שאמר בתורה, שלושת ימים אל תיגשו אל אישה. לא שהיום זה נוהג, אבל יש כל מיני חסידויות. שבת לא מתחסדים, אבל בכל אופן ראינו שיש בו מעלה. מה זה יום המיוחס? שאל חכם יתרו, שאל. כמה יתרו יש בעולם אמרת? 60? 40? 30? אני אומר 32. אז שאל משה מתעצבן, למה אני לא מזכיר את משה? עוד מעט. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה זה יום המיוחס? יש כמה פירושים. יש אמרו שכאשר באו האומות וראו את הרעש הגדול, הרי לפני זה לא רצו את התורה. אבל כשראו כל השם חוצב להבות אש, כל השם על המים, כל השם באדר, שבעה קולות, כל העולם רעש, רעידת אדמה, ארץ רעשה. אז באו ואמרו לקדוש ברוך הוא, מי באו? הם יכולים לגשת? השרים שלהם. באו למעלה ואמרו לו, תן לנו תורה. אמר להם, הביאו ספר יוחסין שלכם. מי אבא שלו, מי אמא שלו. הם כלום, הם אף פעם לא תראה אבן. אבו מאזן, אבו אמר, אבו זיפט, אבו ג'ילדי. אבל אין בן, אבן מין. אבן לא רוצה להגיד אל מה. אין לו אבא. והגמרא אומרת, כתוב בפסוק, בלעדן בן בלעדן, היה מלך פרס. בבל, אבל זה פרס היה, הוא שלט בפרס. מה זה בלעדן בן בלעדן? אלה פרסיים שאין להם לא כתב ולא ייחוס. אין להם משלם. תראה, הפרסים מדברים ערבים עכשיו. כן. אז אין להם לא כתב ולא ייחוס. אמר להם, אביו ייחוסין שלכם. אין להם. תשאל את טראמפ. מי סבא שלו? הוא לא יודע. פוטין, כל שכן לא יודע. גם אמא שלו לא יודע מי. אז אם כן, איך אתם רוצים תורה? אבל ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, דור אחר דור. אז זה הפשט. אבל רבי שלמה קלוגר כותב, אביהו יחוסין, למה זה נקרא יום המיוחס? כיוון שהוא באמצע. מצד אחד יש לו ראש חודש, ומצד שני יש לו היום הראשון של שלושת ימי הגבלה, והוא באמצע. אז יש לו מכאן ומכאן, מזה אחד ומזה אחד, לכן יש לו מעלה ונקרא יום המיוחס, יום רביעי. אם כן, כל החודש הזה, זה הטעם שכתבו הפוסקים, הנפקא מינה, שאנחנו לא אומרים תחנון, כל הימים האלה לא אומרים בהם תחנון. ולמה לא אומרים אחרי שבועות? בגלל התשלומים. כל חג, הרי יש לנו שלושה מועדים בתורה. זה לא כמו שהיום, חג חנוכה שמח, חג פורים שמח, חג המימונה שמח, חג הסהרני שמח, חג הסבתא שמח. מה, כל דבר חג, יש לנו שלושה חגים, אין לנו יותר. ראש השנה הוא אומר חג שמח, תגיד לו שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה, חג שמח. מה זה? אז בקיצור, יש לנו שלושה מועדים, אבל שניים מהם, שהם פסח וסוכות, שניים ימי חול המועד. מי שלא יקריב ביום הראשון, ככה גמרא אומרת, מקריב ביום השני. יש לו תשלומים, כל שבעת ימי החג. אבל בשבועות מה? יש לנו רק יום אחד. חוץ לארץ הם יומיים מספק, מה? זה מסכנים עד הבכתום. אבל אנחנו, יש לנו יום אחד. כל זאת, מי שלא חג ביום הראשון של שבועות, יש לו שישה ימים, הרי שבועות יוצא בשישה בסיוון. אז יש לך שבעה, שמונה, תשעה, עשרה, אחד עשר, שנים עשר. אלה שישה ימים נוספים על היום הראשון שהוא השביעי, אז ביחד יש שבעה ימים שאני חוגג בהם את החג. כיוון שהיו מקריבים בבית המקדש את קורבן החגיגה, לכן אנחנו לא אומרים תחנון בימים הללו. ואגב, גם מספד אסור, נפקא מינה לעלות לבית העלמין, אסור. הרבה תמו על זה הפוסקים, אמרו למה לא כתוב הדין הזה, גם הרב ערוך השולחן מביא. אומר האמת שצריך עד רבה, צריך הימים האלה אף על פי שלא כתובים בתורה, ולא, סליחה, לא מוזכרים בפירוש בהלכה, אבל הם, יש, סליחה, יש במועד קטן כף ג' גרסה של רבנו חננאל, הוא כותב שם שהיה בגרסה שלהם, כתוב שאסורים הימים האלה כולם, כל 12 יום הראשונים, אסורים בהספד ובתענית. אז הספד פירושו בכי, לכן אסור ללכת בית העלמין, אפשר ללכת לו שבעה, שלושים, מתרגש, אפילו ואנשים גם הם מאוד רגישות, אז בוכים. אסור לעורר בכי בימים האלה, כיוון שאלה ימי שמחה. לכן זה הטעם שאנחנו נזהרים שלא לזה. אז לפי ההלכה, כל הימים האלה, אפילו שלא כתוב בשולחן ערוך, והיה בגמרא שלהם הרבה תדעו, הרבה נוסחאות של התלמוד, עם הזמן, בעבודות, עם הגלות, נעלמו מאיתנו. אז היה להם בתלמוד גרסה שכל השישה ימים האלה עד י' ב' בסיוון, לא רק תחנון, זה אסורים בהספד ובתענית, כמו בראש חודש. אז אם כן יזהר האדם בימים האלה, יכבד אותם לעשות שמחה וכו'. ועוד טעם, כיוון שמשה רבנו התחיל היום, מה זה היום? הלילה בראש חודש, ללמד תורה לישראל, שכן כתוב בפסוק, בחודש השלישי, באחד לחודש, ביום הזה באו מדבר סיני. אז מה רוצה להגיד? משה רבנו הכין אותם כבר לפני שבועות, להתכונן ליום החג, ליום מתן תורה. אז כיוון שכך, הימים האלה הם ימים של לימוד תורה. גם בישיבות הקדושות, בכל מקום, בכל אתר ואתר, בימים האלה האדם יושב וילמד כל סוג תורה שהיא. מה הוא אוהב ללמוד תלמוד, אוהב משנה, אוהב הלכה, אוהב מדרש, שילמד תורה כדי לעורר את הלבבות ואת הנפש שלו, שתהיה אוהבת תורה. זה העניין. עכשיו, נוסף למה הוא אומר? חתן ביום חופתו. אתה נכנס כעת לוויכוח שיש בין מרן לרמה בחודש ניסן. בחודש ניסן כתוב שלא מתענים בו. דעת מרן אסור להתענות תענית ציבור. כלומר, אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, שזה צרה שלא תבוא ולא תהיה, גוזרים תענית. כמו שיש רשימה שלמה במסכת תענית, בהרמב״ם, על איזה דברים גוזרים תענית. אז זה אסור, אבל תענית יחיד יכול להתענות. אבל מה זה תענית יחיד? כמו יורצייט, או כגון שהוא לא עליכם ראה חלום, היום אנחנו לא נהגים בזה, ראה חלום לא טוב, וכן על זה הדרך, יכול להתענות. אבל דעת הרמה שלא מתענים, לא תענית יחיד, לא תענית ציבור, חוץ מתענית בחורות בערב פסח. אז גם בימים האלה זה אותו דין, זה לא, הם לא עדיפים מחודש ניסן. כמה שאתה אומר בחודש ניסן, ככה זה גם כן ביום הזה אותו דבר. אז אם כן, לכן היו נוהגים לשמוח בימים האלה. עכשיו בשבת זו, לא בגלל שהיא ערב שבועות, אבל השבת, עצם שבת שלפני שבועות, נקראת שבת קלה. מה העניין שבת קלה? שני טעמים יש. אחד, כיוון שאנחנו סופרים ספירת העומר. והספירה, כך כתב רבי שמעון, היא שבעה שבועות, כנגד שבעה מיני תומעות, שכל תומעה לא עליכם, לא עלינו, שבעה ימים. כמו תומעת מת, תומעת נידה, תומעת יולדת, תומעת זבה, תומעת מצורע, צרעת בגדים, צרעת בתים, כל אחד מהם זה שבעה ימים. שבע מיני תומעות על שבעה ימים, 49 יום. אנחנו בימים האלה, כל יום מורידים חלק אחד של התומעה, ונכנסים לעוד שעה של טהרה, והולכים ומתקרבים למעלה הגדולה של הימים של זה. ואז, קלה צריך לעשות לה חופה מפוארת. זוהר מחמיר בזה מאוד. אומר צריך עם החתן או הקלה להזמין איזה פרחים, איזה קישוטים יפים. החופה צריכה להיות מפוארת, מקושטת, כדי שיהיה שמחה גדולה. אבל מה עניין קלה לפה? איפה יש פה חתונה? איזה חתונה מדובר? אלא הגמרא אומרת על הפסוק, ציינה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, מלך שהשלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא. בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. פרשת הגמרא, ביום חתונתו זה יום מתן תורה. ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אז אם כן יוצא שכל שנה יום שבועות זה כביכול יום החתונה של הקדוש ברוך הוא, אם הוא יתחתן איתנו. שכן אנחנו אומרים בחופה, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. מה זה החופה? שהוא שם עליהם את ההר והתייצבו בתחתית ההר, כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם מקבלים את התורה מותר. והקידושים זה הלוחות בהם קידש את ישראל. אז אם כן יוצא איפה שזה נקרא חתן וכלה, ואנחנו הכלה. אבל יש טעם נוסף, זה קשור גם עם זה, זה שאנחנו סופרים שבעה שבועות, ואנחנו תמיד שבת קלה יוצא בתוך הספירה, השנה זה יוצא היום האחרון של הספירה, 49, אז לכן זה יקרא שבת קלה, והקלה, פעם קלה זה היה קלה, היו שבעה ימים, תפתח את דברי הרב חידה, שבעה ימים באות אליה חברותיה, כל ערב וערב מסמחות אותה, מביאות לה מתנות וקישוטים וכל מיני בשמים וכל מיני עניינים, ומכינים אותה לחופה במשך שבעה ימים, עושים לה שמחה. אז זה, לכן גם אנחנו עושים שבת קלה, ומה השמחה שעושים? מסתכל לאורך כל הדורות, יש לנו לפחות תעודות מ-500 שנה אם לא יותר. כל חכמי ישראל בכל הדורות, גם באשכנז ככה היה. שבת קלה, הרב הגדול של המקום, היה דורש במעלת התורה. והיו באים המונים המונים, ואתה תמצא בספרים הקדושים, זה לא אומר שאתם יושבים שם, אז מותר לדבר. זה בית הכנסת, מחילה. נוסף לזה שזה באמצע התורה, מחילה. אז אם כן, היו, תראה בכל ספרי הפוסקים הראשונים עוד, היו בסוף ספריהם כותבים דרוש לשבת קלה, והגדילו לעשות כמו הגאון החידה, תראה יש לו כמה כרכים שכתב, דרוש י' לשבת קלה, 4 שבתות בשנה, שבת תשובה, שבת זכור, שבת הגדול ושבת קלה, היו דורשים, ככה היו נוהגים לעשות. אז, והיה פה בירושלים, הראשון לציון, היה כל 4 שבתות, כל אחד מהשבתות היה דורש. את הכנסת רבן מוחמד זכאי, אחר כך שהעיר העתיקה נפלה בידי הירדנים, היו דורשים פה, בקהל ציון. היינו הולכים בתור ילדים לשמוע חידושים נפלאים. תראה הגאון רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום. מלא בספריו דרשות שהיה דורש לשבת קלה, והמון חידושים היה מחדש. וגם הלכות, הרי זה הגאון רבנו יוסף חיים בספרו בן איש חיל, נתפס ממנו רק 4 כרכים, יש אני ראיתי בכתבי יד שלו 10 כרכים, של כל השנים, לאורך כל השנים, 50 שנה, הוא היה הנהיג את הקהילה בבבל, כל שנה, 4 שבתות, כל דרשה שונה מחברתה, ומתחיל בפשט, ופלפול בגמרא, אחר כך עובר לדרש, דרשות, אחר כך רמזים כמו גמטריות וראשי תיבות, והחלק האחרון סוד. על פי הקבלה, דברים שאנשים יכולים קצת להבין, היה מסביר להם והיה אומר להם. כך היה. אז זה נקרא שבת קלה, שבת הזאת תיקרא שבת קלה. ביום מתן תורה, יום חתונתו. לכן תראה בפוסקים מובא שהיו מקשטים את בית הכנסת, היו כמה מנהגים, יש את עצם הקרקעית של בית הכנסת ממצעים ועם כל מיני, למה? זכר להר סיני שהיה כולו ועלה בהר, גם הצון והבקר אל יראו, מה משמע? שכל ההר היה מכוסה עשב ותשעים וכל מיני דברים מעניינים מאוד. בשביל זה, שם היא מביא לנו פסמים, הוא הביא משם כנראה. נכון? מהר סיני? יופי. ויש, היו סמים, חתיכות של עצים, כל מיני ענפים של עצים. למה? כיוון שבעצרת על פירות האילן אנחנו נדונים ביום חג השבועות כמה פירות יהיה, מה יהיה עם הפירות של השנה, איך יהיו, אם יצליחו, לא יצליחו. אז על פירות האילן, לכן הם שמים כדי לזכור, להתפלל ולכוון שפירות האילן יצליחו ולא יהיה בהם שום איזה תקלה או מום או איזה תולעים או איזה מגפה וכדומה. ויש עוד טעם, שאת הספר תורה עצמו, אגב זה מצווה גדולה, לקחת שושנים, עכשיו זה הזמן של שושנים שפרחות, לוקחים שושנים וכל מיני בשמים שנותנים ריח ותולים על הספר תורה, מקשטים אותו. מה שאתה רוצה, סגולה לכל. ואחר כך גם את ארון הקודש ואת התיבה שעליה הספר תורה. מדוע? כיוון שהגמרא אומרת שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בושם. אז היה ריח נפלא מאוד. לכן אנחנו גם כן מקשטים את הספר תורה להראות שאנחנו מחבבים את התורה. האמת שזה עיקרו, שיזכה לילדים צדיקים. הלא כך כתבו הפוסקים, שאנחנו מביאים אפילו ביום רגיל בשנה, מביאים את הילדים לבית הכנסת, ומלמדים אותם ללכת לנשק את ארון קודש. וכן ביום הוצאת ספר תורה, נותנים לו לנשק את הספר תורה, כדי שזה סגולה שהוא יגדל, יאהב את התורה, וילמד אותה, ויהיה חכם גדול בתורה. אז יש עניין גדול, שהוא לומד לכבד את התורה, לידי שהוא מכבד את התורה, זוכה גם כן דברים כאלה, כל שכן ביום הזה. גם בפרט שראינו בפוסקים, לא כאן עכשיו השעה להאריך בזה, מה זה הפוסקים? עוד לפני 1,000 שנה, כותבים על המנהג העתיק יומין שהיה בכל קהילות ישראל, שביום הזה היו לוקחים לוח, מכינים אותו מאתמול, כותבים עליו א' ב' עם דבש, או כל דבר מתיקה. היום עושים חמוציות. למה לעשות להם חמוצים? זה לא טוב. אפילו ראש הממשלה מתנגד לזה. אז לוקחים זה ומדביקים, ואומרים לילד לקרוא. ואפילו אדם מבוגר, זה טוב. הוא אומר א', ב', ג', ד', ואחר כך אוכל איזה חתיכה קטנה מזה. שנאמר, לשונך, פיך, יגיע חוכמה, וכן על זה הדרך, נותנים לו לאכול ולטעום. ויש כל מיני מנהגים, מובאים שם, תראה בפוסקים הראשונים, בתניא רבתי ועוד, אור זרוע מביא, רש"י מביא בספר הפרדס, ועוד רבים וטובים מגדולי ישראל כתבו. תעיין בספר תורה בציון, מעט מן המעט אני העתקתי שם. אז ככה היו עושים כל מיני מנהגים יפים, וזה טוב לאדם. למה? זה גם את הילד נותן לו קצת זה. למה? הוא רואה בסוכות, הוא רואה סוכיים, קישוטים, בפסח, אז יש לו ציורים של מצה, ויש כאלה גם הם אופים בגן, אופים מצות, יענו. וכן, אז זה הדרך. אבל בשבועות, תן לו גם, תן לו לוח, תן לו איזה משהו, ממתקים, בצורת אותיות, כמו שיש כאלה עושים תפילין משוקולד, שוקולד, נכון? וכן, אז זה הדרך. ככה לחבב עליו את המצוות, או איזה ספר תורה קטן, ועם כל מיני עניינים כאלה, וזה מסוגל ועושה הרבה מאוד בשביל שהוא יצא תלמיד חכם. זה התאווה שלנו, זה הייעוד שלנו, שהקטנים האלה יגדלו לתורה. ולא יראו חס ושלום ילדים של רחוב, חלילה, יחס. עכשיו, מה עם ימי ההגבלה? אלה 3 ימי ההגבלה, צריך ללמוד בהם תורה. זה הן ביום, הן בלילה. זה מתחיל חמישי, יום רביעי בלילה, חמישי כולו, 24 שעות, שישי ושבת, עד כניסת החג. זה הסדר. זה הסדר של ימי הגבלה. עכשיו, מה עם תספורת? אמרנו שבתספורת יש כמה מנהגים. יש מנהג כמו שכתב מרן, שלא מסתפרים מערב פסח עד למד דלת לעומר. האשכנזים נוהגים בלמד ג' ויש להם על מה לסמוך. כל סברה יש לה. בא רבנו הארי ועשה מהפך ואמר לא כך, אלא כל ימי העומר, כל עוד ואנחנו בתוך הספירה, לא מתגלחים. והביא רמז, עומר לגולגולת. עומר, כתוב שמה חסר וב, אמר. מה זה אמר? כתוב בדניאל, הזה הבט, הדעתיק יומין יטיב. קורסבן שבבין דינורה, הוסער רשה, לבושה כתלג חיבר, הוסער רשה כאמר נקה. אמר זה צמר בארמית. אז אם כן, יש סימן, לכן כל ימי העומר לא היו מסתפרים. בא רבי חיים ויטל וכתב שכן אפשר להסתפר ביום ממחת לעומר, כי השנה למשל יוצא לנו יום 49 שבת, אז אני לא יכול. בשנה רגילה אחרי הספירה של 49 יכול להסתפר לפי רבנו הרי, אין שום בעיה. ולא רק זה, היו מסתפרים אפילו בלילה. כך הביא רבי שאול דווק, הביא הגהה שהוא מצא בשם רבי בנימין הלוי, היה מהתלמידים של רבנו הארי, שהוא כותב בפירוש שכל חכמי צפת ביום האחרון של ספירת העומר בלילה, אחרי שהיו מברכים 7 שבועות, הולכים כולם אל הספר ומסתפרים בלילה. ואף על פי שלפי הקבלה לא מסתפרים בלילה, אבל עכשיו השתנה שענה, כיוון שכעת התמתקו הדינים, התהפך הכל לרחמים, ומגיע החג, הסערת החג מתחילה מבערב, ולילה כיום יאיר, כחשכה כאורה. ככה היה מנהג פה בירושלים, עד היום. ככה היה מנהג פה, היה ברוך הספר, לא הכרתם אותו. זה סבא של שמואל יצחקי. מכיר אותו? אבי אביו, היה לו פה ממול, איפה השתנור, שם היה חנות שלו, כל גדולי ישראל היו באים בלילה, אחרי ספירת העומר, הוא כל שנה היה מספר את כולם, כל מדי חודש בחודשו, והיה, הוא שמש הרבה הרבה גדולים, עליו השלום, ברוך יצחקי, אז היו באים להסתפר אצלו. וכל שנה היו מתווכחים, כן, ומי כן, והיו מעידים. הייתי ילד קטן, היו מביאים אותי, ואז היה, הוא היה, אז היה, זאת אומרת, מעשה רב, שכל גדולי ישראל, אפילו חכמי הקבלה, כן הסתפרו. אבל אין לכן, מי שיכול להסתפר ביום, הסתפר ביום. אבל נפקה מנה מה השנה עושים. אז רבי חיים ויטל כותב שגם בשנה רגילה, בממחת אפשר. הוא הביא פסוק נפלאות בארץ חם. ולמה? הסביר על פי הקבלה. כיוון שאותה הערה שעומדת להתגלות ב-49, מקדימה כבר ב-48. אז כיוון שיש כאן את ה... כבר נעשה הפעולה, אותה פעולה נעשית, לא צריך לחכות עד 49. כך סברתו. אבל הרשש חלק עליו. הרשש לא הסכים. כך כתב בספרו נהר שלום, שלא להסתפר עד 49. ואז הוא שואל, מה אני עושה כמו השנה שיוצא שבת? הוא אומר, אני סובר שלא מסתפרים. אומר, אבל חבריי, הכריחוני. מה זה הכריחוני? לא יודע. בטח שלא תפסו אותו מהידיים או מהזה. אבל זאת אומרת, אמרו לו, הרב, אתה תסתפר. אנחנו מסתפרים, גם אתה תסתפר. אז הוא שמע בקולם, אומר, והלכתי להסתפר, אבל נראה, הוא כותב פירוש, שהוא דעתו לא כדאי, אז מה, ייכנס לשבועות כשהוא מנובל? הרי הגמרא אומרת, מי שלא יסתפר 30 יום, זה נקרא מנובל. יש מי שאומר שלא עולה שליח ציבור. צריך להסתפר כל 30 יום, פחות מ-30 יום. אבל בכל אופן, הנה מעשה, אז למעשה כן מסתפר. אין בזה שום בעיה, ולהלכה, גם לפי הקבלה, אלה שנוהגים לפי הקבלה, כן נזק. עכשיו יש עוד דבר אחד חשוב מאוד לדעת. גמרא אומרת על ערב שבועות, השנה זה יוצא שבת, הוא נקרא פרוסה דדמה, השם יצילנו. יש איזה מזיק שמי שעושה איזה הקזת דם, הרי עכשיו היו עושים הקזת דם, תחילת הקיץ, תחילת החורף, זה היה רפואה מונעת, כיוון שהאדם אוכל כל מיני מאכלים ומתערב בתוך הדם שלו כל מיני רעלים, כל מיני דברים לא טובים, אז הם היו יודעים מהכתף מאיפה היה להם אומן מיוחד, היו קוראים לו אומן. אומן זה מקיס דם, שהיה מקיס דם, והיה כללים באותו יום מה מותר לאכול, מה אוכלים, מה לא לעשות באותו היום, לא להתאמץ, לנוח, והיה יודע להוציא את הדם האחור מהכתף וזורק אותו, קובר אותו באדמה, והאדם אחרי זה בריאה חדשה. אז הגמרא אומרת שבערב שבועות לא לעשות, זה סכנה, סכנת חיים. ולא רק זה, כתוב הפוסקים, הוא עדין כל דבר שיש בו איזה הוצאת דם, כמו בדיקות דם, עקירת שיניים, וכן איזה ניתוח. אני לא מדבר על דברים שהם דחופים, לפעמים יש אדם שקבעו לו ניתוח דחוף, והוא מחכה בתור, ואם תשאיר אותו, מי יודע מתי זה, בינתיים יכול להיות נזק וקלקול, חס ושלום. אני לא מדבר על דבר שהוא חלילה וחס. אז יזהר האדם גם מתאונה, מכל מיני חבלה, מכל מיני פציעות, אלא שהשנה זה יצא ערב שיצא שבת. אז יכול להיות שגם בערב שבת צריך להיזהר, אני לא יודע, הדבר הזה לא ברור, כי לא כתוב לנו בפוסקים, אבל הפוסקים דיברו על ערב שבועות, ולמה? כיוון שאז מקטרג על ביטול תורה. ביטול תורה, עוון חמור מאוד, שקול כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שכן הגמרא מסכת עבודה זרה בירושלמי, אומרת, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תורה. למה? שכך ראינו בירמיה, בית ראשון, היה שם שופכי דמים. תראה כמה הוא צועק ירמיה, כולם שופכי דמים, קורא להם, השם ישמור, יערוב הוא וכו'. וכן היו שם, חס ושלום, חוץ מכם, גילוי עריות, ואיש ואביו ילכו אל הנערה ועוד, והיה ביניהם גם כן עבודה זרה. כמה אומרים לעץ אבי אתה ולאבן עד יליתן, פנו אליי עורף ולא פנים, ועוד כמה נביאים היו צועקים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל ותראה עשר. כל זאת ירמיה שואל, אומר, על מה עבדה הארץ? נצאתה כמדבר מבני עובר. הגמרא אומרת, דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו, לנביאים ולא פרשו, לחכמי ישראל ולא פרשו. בסוף, עד שענה הקדוש ברוך הוא בעצמו ואמר, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי, ולא אהבו בדרכיו הלוך. אז בגלל ביטלות תורה, מכאן למדנו, שביטלו תורה יותר חמור מכולם. אז בא השטן ומקטרג באותו יום, אומר, חוגגים שבועות, אכלי חלב, הלך לקנות גבינה של שטראוס ותנובה וטרה ואני יודע מה, ועושה כל מיני מעדנים ואיזה מתכונים של עוגות וכל מיני, איזה בלגן, וואי וואי וואי, בסוף הכל נזרק להשפע, כמה יכולים לאכול. אז בקיצור, בא ומקטרג ואומר, היי, הם חוגגים בשביל הבטן, אבל איפה התורה הקדושה? צריך לשמור על התורה. לכן פורסה דדמה, צריך להיזהר. ונוסף לכל זה, הוא יום קדוש. הוא היום השלישי, נשלושת ימי הגבלה. אז אתה הולך ועולה, מתקרב לקדושה. לכן צריך להיזהר בדבר הזה, מאוד מאוד. ועוד כתבו הפוסקים והביא אותם הרב תולעת יעקב. תדעו, הרב תולעת יעקב מובא הרבה בבאר היטב, במגן אברהם ועוד, הוא היה מקובל גדול בספרד לפני 600 שנה, עוד לפני רבנו ארי. רבי מאיר בן גבאי, הוא כתב ספר נפלא מאוד, תולעת יעקב, מלא מוסר והנהגות לאורך כל ימי השנה. והוא כותב, תדע ששבועות זה כמו ראש השנה. הוא כותב. אתם מה מיוחד בשבועות? הוא אומר, בראש השנה זה יום שבו נברא העולם. ואנחנו צריכים ביום הזה לשוב בתשובה. ועושים חשבון נפש. כי גם הקדוש ברוך הוא בא, פותח את הספרים. מה זה גם? הוא פותח את הספרים ושלושה ספרים נפתחים. אני בראתי עולם, בראתי בני אדם. נו, מה הם עשו? מה היה בשנה האחרונה? מתחיל לדון. אז אומר, ובשבועות זה יום חידוש העולם. כיוון שהקדוש ברוך הוא בו נתן תורה, ועד שלא הייתה תורה, העולם לא היה עומד בכלל, היה רופף, ועמודי היה רופפון. ואם לא נתן את התורה, העולם היה נחרב. אז זה יום של קיום העולם. כיוון שהוא יום קיום העולם, כל שנה ושנה יש בו התחדשות של העולם. אומר וצבר רואה שכתוב ובעצרת על פירות האילן. מה זה פירות האילן? היה צריך לומר ובעצרת על פירות האילנות. לא כתוב פירות האילנות, אלא אילן, זה האילן העליון. יש עץ למעלה, עץ החיים, שהנשמות שלנו באות משם. מה יש בעץ הזה? נשמות. בעץ הדעת יש נשמות של כל אלה הזיפטים למיניהם. לא נזכיר שמם. אבל בעץ החיים, שם יש נשמות קדושות. כל אלה ששומרים מצוות, שומרים תורה, חכמי ישראל, הם באו נשמות מעץ החיים. אז בעצרת נידונים הנשמות, מה איתם? לכן צריך האדם להיזהר מאוד מאוד. הוא ממשיך וכותב שלאחר תחיית המתים זה יהיה יום גדול מאוד, כיוון שאז יהנו גם הגוף וגם הנשמה. כי מה יהיה בתחיית המתים? הנשמות עכשיו מקבלות את השכר שלהם בגן עדן, אבל הגוף לא קיבל. יש גוף שכבר לפני 5,000 שנה נפטר, הוא הניח תפילין, הוא למד תורה, צם ביום כיפור, מה לא עשה מצוות, צדקה, חסד, איפה השכר שלו? עדיין לא קיבל. ונאמן אתה לחיות מתים. אז יהיה שכר גם לגוף. אז אומר, ואיזה יום שהגוף והנשמה מתחברים, זה שבועות. לכן הגמרא אמרה, הכל מודים במסכת ביצה. הכל מודים בעצרת, ובעינן כולו בעינן לכם, בסדר, לא נגיד כולו. חציו לשם, חציו לכם. אז בעצרת למה? כיוון שאיך אדם לומד תורה? על ידי הגוף. הפה מדבר, המוח חושב, הידיים לוקחות את הספר ואת הגמרא, כותבות חידושים. האדם הולך ברגליים לבית הכנסת, לבית המדרש, אז נמצא שבעצרת יש שכר גם לגוף. וזה הטעם שמצווה לאכול בשבועות מעדנים יותר משאר החגים. נותן לגוף את השכר שלו, כי הגוף טרח. הסגולה עובדת פה. הסגולה עובדת, כן. יש פה סגולה, תדע. סגולה במקום הזה, סגולה גדולה. כן. מה אמרת? לא שמעתי? לא, אני שמעתי מישהו שואל שאלה ולא הבנתי. אולי אליהו הנביא היה פה, אני לא יודע. אז בקיצור, רואים מפה שזה ה... וכך כתב גם הרב סדר היום, אותו דבר. רבי משה בן מכיר היה בדור של מרן. מבוגר ממנו, עוד לא ראה את השולחן ערוך. הוא כותב שתדע שהגוף תורח בתורה כל השנה. מצווה לענג את הגוף ביום שבועות, אתה שומע? הוא כותב הרב סדר היום. אז אם אתה אוכל איזה שוקולד או סוכריה, תאמר, הנה אני מקיים את דבריו. תענג את הגוף. כי אני ביום הזה עולה מעלה מעלה. אומר, וזה חמץ ומצה. הגוף נקרא חמץ. כואב להחמיץ כל דבר. אבל הנשמה היא מצה. אז אנחנו ביום הזה מקריבים בבית המקדש. היו מקריבים חלה אחת של חמץ, חלה אחת של מצה. תפתח את הספר תורה ותקרא. למה? גם לגוף, גם לנשמה. הבנת? אז זהו, צריך. ובא הרב חידה עליו השלום כותב שהרמב״ם עליו השלום כותב בקשר למדרשות שלו על חג השבועות, היה במצרים. שם במצרים ידוע הרמב״ם היה לו שם ספר תורה של בן אשר. זה התנך העתיק הכי קדום שיש לנו. כי בתנך נוצרו הרבה שינויים, לא הרבה אבל מעט שינויים בכל מיני נוסחאות וסגנונות. והרמב״ם כתב את כל סדר הפרשיות וסדר, אז תרח על זה מאוד, והוא כותב כפי שהעתקתי מספר תורה של בן אשר. זה למעשה היה כל התנך, כולל גם נקודות וטעמים, דווקא מינה. אז כתב אותו הרמב״ם והעתיק אותו, ולפי זה סידר. עכשיו ספר תורה הזה נשאר במצרים, היה במצרים. אבל מאיפה בן אשר לקח אותו? היה עזרא הסופר. אני, כפי הנראה, מה שאני חקרתי, עזרא הסופר כתב כמה ספרי תורה. לכן קראו לו הסופר. הרי מה היה בעזרא הסופר? תפתח ספר העזרא ותקרא, כתב הנשתבן. תראה את הטיפשים המטופשים שהארכיאולוגים חפשים לנו, מוצאים כל מיני אותיות של שומרון, שומרוניות. והם טוענים, הטיפשים האלה, שהתורה העתיקה שלנו, חס ושלום, הייתה כתובה בכתב הזה. וזה שקר. התורה שלנו נקראת כתב אשורי, זה ירד מהר סיני. האלף בית שלנו, שיש לנו בספר תורה, זה הכתב האורגינלי שירד מהר סיני. אלא שפה, בזמן בית ראשון, השתמשו בכתב אחר. זה נקרא כתב עברי. עבר. של עבר הנהר, והשתמשו באותיות האלה. יש היום הרבה שמפענחים אותם. זה לא איזה מלאכה מרובה. אתה יודע איך כותבים א', איך כותבים ב', אז מוצאים עד היום מגילות קומרן וכל המגילות שמצאו הגנוזות כתובות בכתב הזה. אז הם הטיפשים האלה שלא למדו תורה אומרים שכך היה ספרי תורה שלנו, וזה לא נכון. ספר תורה שלנו ירד מהר סיני, זה הכתב הזה שיש לנו אותו, הכתב מרובע. תראה, כל הפוסקים מעריכים בזה. מאיפה לך ראיה? מעזרא הסופר. כי בזמן עזרא עדיין היו משתמשים בכתב ההוא, השני, כתב עבר. והוא כותב שהוא בא ועשה את כתב הנשתבן. מה זה נשתבן? תראה, המפרשים, רש"י ורד"ק ועוד, כתבו שעד אז חלק היו כותבים בכתב אשורי, חלק היו כותבים בכתב עברי, עבר. בא עזרא הסופר והשווה את כולם. אמר, די, לא כותבים יותר בכתב עבר, אלא בכתב אשורי. זה הכתב המרובע שלנו. וזה נקרא כתב הנשתבן. אז הוא כתב כמה ספרי תורה ושלח אותם לכמה מקומות. לכן קראו לו הסופר, שהיה סופר אותיות שבתורה. ויש כמה מעשיות נוראות על הספר תורה שלו, ולפי העדויות שיש לנו נראה שהיו כמה. היה אחד, היה במצרים, ואחר כך לא ידעתי איזה מקום זה, נקרא בורגוניה, אני לא יודע באיזה מקום זה, שם היה ספר תורה שלו, והיה רבנו עובדיה ברטנורה, עליו השלום, מעיד שהוא היה במצרים, לפני 300 שנה, לא יותר אפילו, יותר מ-300 שנה, היה במצרים, וראה את הספר תורה הזה בבית הכנסת העתיק במצרים, מונח בארון למעלה, ואחרי זה, כיוון שפעם רצו לגנוב אותו, סתמו את הארון עם טיט וחתמו אותו. שאף אחד לא ייגע בו. למה? היו הרבה שהיו פותחים ונוגעים בזה, לא עליכם היו מתים. אחרי יום, יומיים, מרוב הקדושה שהיה בספר. גם ידוע, הגאון רבי יוסף חיים מביא מעשה נורא, שהיה אחד, עשיר אחד גדול, תלמיד חכם, שהיה לו ספר תורה של עזרא הסופר. שמר עלה מכל משמר, היה בתוך האוצר שלו. שנפטר, אז אמר שחלקו ביניהם הבנים, היו לו שני בנים. בא בן אחד והוא רצה את הספר תורה הזה. היה תלמיד חכם, אח שלו סופר. אבל עוד שמע, אני אתן לך את כל הכסף, כל האוצר, כל הקרקעות, כל הפרדסים והשדות של אבא, בתמורה לספר תורה, אני לא רוצה כלום. אמר בסדר, הולך. ויתר על כל הרכוש, הוא לקח את הרכוש, ונתן לו את הספר תורה. היה שם איזה רשע אחד, שהוא אוהב ממון, מה זה משוגע? שספר תורה אחד ויתר על כל זה, והוא איפה שם את הספר תורה? בית הכנסת. שם אותו, היה פרשת משפטים. בא בליל שבת, פרשת משפטים, פתח את הספר תורה הרשע הזה, ושם אותו על השולחן, וכולם ישנים בבית. הוא נעל עליו את בית הכנסת, לקח, כתוב, ועבדתם את השם אלוהיכם, ברך את לחמך ואת ממך, והפסירותי מחלה בקרבך. ועבדתם, הוא הוריד את האות עין. ועבדתם. והלך, ושם את הספר תורה חזרה בארון, אלה באו בבוקר להתפלל, ובעל הספר תורה הגיע גם, והנה מוצאים את הספר תורה, ורואים, לא כתוב ועבדתם, וואה, עמד הקורא בתורה, עצר, פסול. זה המסכן הזה, בעל הספר תורה, נפד והתעלף. אמר, די, אני הפסדתי. למה? חסר עוד. עכשיו הסופר יכתוב, זה לא עזרא הסופר. מה אני עושה? והיה בצער גדול, ולא יכל ללכת. מסכן, הרימו אותו במיטה, קחו אותו לביתו, לא אכל ולא שתה, ולא יכל לישון, ושכב כל אותו היום, והיה בוכה מעין הפוגות. כך כותב רבן יוסף חיים. והנה, באמצע הלילה מוצאי שבת, בא אליו עזרא הסופר בחלום. אבל לא תשמע, אני יודע את הצער שלך, אל תדאג. אני הלכתי לבית הכנסת, ואני בעצמי כתבתי את האות עין החסרה. וזה לך האות. שתסתכל בבית הכנסת, בשולחן שיש ליד הארון קודש, שם ישב הרשע הזה שהוציא את האות עין, ואני עקרתי לו את עינו, ועינו נמצאת על השולחן. תלך ותמצא אותו, ותראה אותו, וואוואר, חסר עין. וכן היה. בא בבוקר, מיד הוא קם מהשינה, רץ לבית הכנסת, ראה עין על השולחן, פתח את הספר תורה, הספר תורה כתוב. מלא האות עין. אז, וכאן למדנו כמה מעלה שלו. אחר כך היה עוד מעשה, מעשה אחר שמביא אותו רבי עובדם ברטנורה, והרב חידה העתיק את זה בשם הגדולים. אתה תמצא את זה שם. כותב שפעם היה איזה רשע אחד, נתן ממון גדול לשמש של בית הכנסת במצרים. ואמר לו, תן לי את הספר, אני אתן לך הרבה כסף, והוא גנב אותו, ושם תיק, את התיק במקומו, שלא הרגישו, ולקח את הספר תורה, שם לו תיק אחר, גנב אותו ונסע לאיטליה. והנה ביותו בים, עמד עליו נחשול של ים, כל הספינה טבעה, וגם הוא טבע, והספר תורה צף, והגיע למקום מבטחים. והשמש שנתן לו את הספר וגנב, מת באותה שעה. אז נהיה אות ומופת, נהיה רעש גדול. להראות לך מה זה מעלת הספר תורה שכתב אותו עזרא הסופר, שהיה בקודש הקודשים. אז זה המעלה של חג השבועות. עכשיו נזכיר כמה הלכות, כיוון שהשנה יוצא שבועות מוצאי שבת. אז זו שאלה שרבים שואלים. קודם כל, טבילה במקווה אנחנו לא טובלים. טובלים בערב שבת ומכוונים גם בשביל חג השבועות. או יש הרבה יהודים ישרים שנוהגים לטבול ביום שבת בבוקר. הרבה, יש מעלה גדולה. לא קשור אם הוא כן נטמע או לא נטמע. רבנו ארי כותב שבשבת בבוקר יש מצווה לטבול, כי הוא מקבל הערת נפש, רוח, נשמה של יום שבת, שהיא גדולה פי כמה משל ליל שבת. ולכן היו מקפידים. כיוון שנפש נכנסת בנשמת כל חי, רוח נכנסת בתחילת העמידה של שחרית, נשמה במילת איה. איה מקום כבודו לארצו, יאריך ואיה יכוון, מקבל תוספת נשמה. ואז אחרי, אז אם כן, לפני מוסף, גם מי שלא טבל לפני שחרית, נפקה מינה, ויש לו מניין שני שיתפלל מוסף, ילך יתבול, ומוסף יקבל את הנשמה. אז אפשר שמה לכוון גם לכבוד חג השבועות, ולא צריך. מה? הרי כל העניין שאני יוצא מיום חול ליום החג. עכשיו יצאת כבר מיום החול. מתי? בערב שבת. מה אתה עושה? את שבת חול? ואתה נכנס למקווה בליל שבועות? לא, זה לא, זה לא, לא נראה. זה לא מתאים. שבת לעשות את זה. בכל אופן, עכשיו מה עושים עם שבת? אנשים שואלות. מתי אני יכולה לבשל? מתי אני יכולה? אסור להם לבשל עד חצי שעה אחרי השקיעה. למה? 20 דקות זה לכול העלמה בין השמשות. עוד 10 דקות אני עושה תוספת שבת, יש 30 דקות. אחרי 30 דקות שעברו מהשקיעה, היא עומדת ואומרת, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, אבל צריכה לומר, ואז היא מעבירה מאש לאש, לא מדליקים אש חדשה. כמו יום טוב. ואז היא מעבירה מאש לאש, ויכולה להתחיל לבשל, לחמם, וכן להדליק נרות, לכבוד החג, וכל מה שצריך לעשות. צריך לעשות כלים, כמו שביום טוב, בלי סחיטה, עם רשת מיוחדת של שבת ויום טוב, את זה עושים את הכלים, וכו'. עכשיו, מה עם שאר ההכנות שהם לא חילול שבת? כגון, עריכת השולחן, סידור ה... המפיות, אני יודע, יש כאלה, זה לוקח להם, או-הו, זמן, זמנים, זמניהם. אז אפשר מצאת הכוכבים. זאת אומרת, רבע שעה אחרי השקיעה, אפילו 14 דקות, בוא נגיד, 13 וחצי, אבל נעשה את זה 14. 14 דקות מהשקיעה, אפשר להתחיל לערוך. ויש פוסקים שכותבים, הפרי חדש, ראיתי היום, פתחתי גם פרי חדש, גם פרי מגדים, כותבים, שאם יש לו הרבה אורחים ולא יספיקו, מותר מהשקיעה. אבל איזה דברים? לא דברים שיש בהם סוחט או מבשל או זה חס וחלילה. אלא הכנה ליום טוב. כי בגמרא מובא בכמה מקומות, אין שבת מכין ליום טוב. לא יודע, אני לא מאמין לאף אחד שהוא שומר רבנו תם. עושים צחוק. הוא נוסע באוטו שלו, אני לא נוגע בדלת, ואמרו את זה כן ואת זה לא. היום תפסיק, היום אל תרגיז אותי עכשיו. עושים עוונטות. איזה, אתה ראית מישהו שומר רבים אותם באמת? הוא אומר, אני שומע הבדלה ואני יוצא ממנו את החובה, אני זה, אני זה כן עושה, זה אני לא עושה, אני עשיתי תנאי, אני לא עשיתי תנאי. עושים ובבל את המוח. ואם מי שבאמת שומר רבים אותם ורוצה זה, יעשה התרה. יכול לעשות אתרה בפני שלושה.
זה חד פעמי, לא
עד רבה, אני מסכים איתך. הוא מתכוון להמשיך ולשמור זמן רבנו טעם, ורק הפעם הוא לא, כי הוא אנוס, אז טוב, בסדר. אישה שומרת רבנו טעם. ישמור את הפה יותר טוב. ישמור את, ישמור את הצניעות ואת הקפקפים ואת השבר לכם. שלא תעשה צרות לבעלה, זה הכי טוב. אז אם כן, רגע, בואו נתרכז, מה עושים? אז צריך, יוצא עוד פעם, להוציא את האוכל מהמקרר, מותר אפילו בשבת. כמה שהוא ראוי לאכילה. אוכל מבושל. אני מוציא אותו מהמקרר, או מהפריזר, מהמקפיא, אני יכול להוציא אותו אפילו שמו שעה לפני צאת השבת. אין בעיה. אבל לבשל, להניח על הפלטה, לא. על הפלטה להניח רק אחרי שעבר צאת הכוכבים, מלא עם תוספת שבת, ואם הפלטה לא עובדת, אתה שם עליה, אתה יכול, נו. נאמר שהאוכל יבש, כי גם בשבת מותר לעשות את זה. בסדר. אבל בהנחה שיש שם רוטב, ויש שם זה, אל תיכנס לכל זה. חצי שעה, לא יקרה כלום. הכל יסתדר, מקסימום ביום טוב יוסיפו לו קצת מים חמים, רותחים, והכל יהיה הכי טוב. לא ראינו מישהו, נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי מי שמת מרעב. אז לא יפחד. עכשיו, רגע, אתה אל תתערב לי בעבודה. עכשיו הוא צריך להדליק נרות שבת. אז מראש יכין לו נר, לא 24 שעות, כי הם רמאים. אחרי 16 שעות אין נר. יש כאלה אחרי 8 שעות גם. אז תקנה נר ל-48 שעות, תכין אותו מערב שבת, ואז מעבירים מהאש הזו, מדליקים נרות של יום טוב. עכשיו הרבה שאלו אותי, מה הדין אני רוצה, הוא צריך לעשות הבדלה, תכף נגיע לקידוש של ליל שבועות, אז הוא רוצה לעשות הבדלה על הנר של יום טוב, תדעו שיש בזה מחלוקת גדולה, זה לא פשוט. האישה הרי הדליקה נרות ליום טוב, ואמרה שקידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. עכשיו הוא אומר, אני אבוא להבדלה, אני אעשה, ברוך אתה השם מקומך העולם בורא מאורי האש. לא. יש מי שהתיר, אבל רוב הפוסקים אסרו את זה. היין, ויש בציץ אליעזר תשובה ארוכה בזה, שהוא אסר, אמר לא לעשות את זה. כי אנחנו לא משתמשים בנרות, לא של שבת ולא של יום טוב. אז מה יעשה? יכין לו נר קטן מראש. איזה נר קטן, יעביר אותו מהנר הזה, או הנר הזה עצמו, אבל הנר הזה הוא כבר מסכן מעקף, נמצא בתחתית הבור, למטה. אז איך יעשה? ידליק ממנו איזה, זה, או ייקח שני גפרורים, וידלקו, ויגיד ברוך אתה השם, כמובן, העולם בורא מורה האש. עכשיו יש סדר בזה, יקנז, לוקח את הכוס. עכשיו אין שלום עליכם, אין לשם ייחוד, אין כל מיני קריאות זוהר ועניינים. לוקח את הכוס ואומר אלה מועדי אדוני מקרי קודש גבותם במועדם. מדבר משה את מועדי אדוני בן ישראל סברי מרדן, בורא פרי הגפן. אחר כך אומר ברוך אתה השם שבחר בנו מכל עם. זה צריך הכי כוונה. למה מתי בחר בנו? היום. זה היום שהוא בחר בנו. ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו, יגיד, יום חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו וכו'. ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. סיימת? עכשיו צריך להגיד מאורי האש. הנר יהיה לידו, נר קטן, יגיד, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא מאורי האש. והסתכל בציפורניים. למה ציפורניים? כתב ראשי שהן ממהרות להיגדל. אז יש סגולה במוצאי שבת שכל השבוע אני אצליח. תסתכל על הציפורניים. וגם בגלל שהאדם הראשון היה אור שלו בשבת מאיר כמו הציפורניים. לא שזה היה כמו ציפורניים. דוגמה. ואני רוצה להשאיר מהאור של שבת לימי החול. הרי מאורי האש, תופס עוד פעם את הכוס, ואומר, המבדיל מקודש לחול, בין אור לחושך, וישראל העמים, חותם, המבדיל בין קודש לקודש. עכשיו הוא עדין האישה, לפני שהיא מבשלת, חצי שעה עבר מהשקיעה, היא תגיד בפה, וגם הילדים שרוצים לעשות מלאכה, הבנות רוצות לעזור לה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, בלי אתה השם. ברוך המבדיל בין קודש, כך כתב הריף. אומרת, ויכולה לעשות מלאכה. מה? מה יום טוב? לא הבנתי. חצי שעה אחרי השקיעה. לא משנה. לא משנה, חזר מבית הכנסת, לא חזר. עבר חצי שעה, זה הזמן של הדקת נרות. ואז היא אומרת לפני זה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, לוקחת נר קטן ומעבירה אותו, שמה אותו ולא תחבא אותו, תשאיר אותו בצד, בתוך איזה קוס, בתוך, אבל לא קוס מקרטון, תעשה לנו שריפות. מספיק היה מקבל שעבדו מספיק כל השבוע. לא, לא מברכות שהיינו, כי בקידוש אומרים. אז בקידוש, ברוך הבא הרב. חזק, חזק ואמס, ברכה אדוני וישמרך. אז עושה את הקידוש, אמר המבדיל בין קודש לקודש, מברך שהחיינו, ולא לשכוח רבותיי בקד שהחיינו, לברך אותה בכוונה גדולה, וכתוב במדרש, מי שמברך את השהחיינו, המלאכים אומרים לו, תזכה בשנה הבאה, שנאמר, איך כתוב שמענו? ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימימה, חוקה, חיינו, קיימנו, הגענו. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תודה רבה.